הכל חי אונליין 93fm.co.il
ערב טוב, לילה טוב לכם ירושלים, סיפורי ירושלים. כמדי רביעי בלילה אנחנו עם סיפורי ירושלים, והפעם אנחנו הולכים על נושא, לדעתי מתחיל, נושא מעניין. איתכם ישראל גליץ בירושלים, ישראל בן צבי, ובני בקמן דיאור, ואיתנו באולפן הפעם, באולפן, הרב מוישה גולדיס. אז אנחנו הולכים לדבר על חסידויות בירושלים, חצרות חסידים, ובצורה טבעית אנחנו מתחילים בחסידות קרלין. לא בצורה טבעית, כי אני נצר לחסידי קרלין, ולכן אנחנו מתחילים בחסידות קרלין. אז אני קצת רוצה לחרוג, אמנם תוכנית לא מדברת על פוליטיקה, אבל לחרוג קצת מהמנהג הקבוע שלי, ולהגיד כך, מכיוון שבמהלך הימים האחרונים באים לביקור אצל אדמו"ר בקרלין כל מיני פוליטיקאים, ובראשם היה אלי ישי, שחשב שיקבל איזושהי תמיכה בקרלין, אז יש צוואה, צוואה של אדמו"ר רבי יוחנן, הסבא של האדמו"ר של היום, צוואה מאוד ברורה, זה נמצא בסידורים של קרלין, ושם כתוב בצורה ברורה, בעיני פוליטיקה ציווה, למען השם, לא להתערב בשום פוליטיקה, ולהזהיר את האברכים הבחורים, למען השם, לא להתערב בפוליטיקה, כי דרכנו רק תפילה, תורה וחסידות, אנחנו מתנגדים בכל אופן לשום פוליטיקה, ואנחנו מזהירים לבל ילך אף אחד מאיתנו, להיות חבר בשום מפלגה פוליטית, ואין לנו חוט בידו, ואין אנו נוטים לשום מפלגה, אז זה ברור מה שקורה בחסידות קרלין, אל תנסו. אנחנו נלך לנושא שלנו, נושא של חסידות קרלין, אנחנו נשמע את רבי יום טוב ארליך בשיר שלו על קרלין, נשמע שירי קרלין מהמגוון, אי אפשר לשמע את כל שירי קרלין, יש לי בבית למעלה מ-1500 שירי קרלין, אנחנו נשמע מהמגוון קצת טנצים וקצת דברים שקשורים גם לפורים, קצת מתוך חסידות קרלין. שלום, לילה טוב, רבי הרב מוישה גולדיס, שלום
לילה טוב, אורגליס, לילה טוב לכולם. אתה פותח סדרה חסידית.
כן.
קרלין מקובל את הכולם. התחלת עם הקרלינרס, אני חושב למה ראשון? כי מי שצועק הוא ראשון.
מי שצועק הוא ראשון.
מגיע להם פריבילגיה. הצעקות שלהם זה לא צעקות כאלה לקבל, הם צועקים מתוך הלב.
בהחלט.
זה צעקה אמיתית.
נכון. בגלל שאתה חסיד בויאן, ויש קשר משפחתי.
קשר. יש קצת יותר מקשר.
כן, זה משפחתי, וזה חברים, יש שני הדורים.
אני חושב שאין קרבה בשתי חסידיות כמו קרלין וביאן ורוז'ין. קרלין וביאן סדיגור, כך אני חושב. אני גם בילדות גדלתי באווירה של קרלין בצבריה. שם גם היה עובדים שהשקיעו את כל כוחם ונשמתם בתפילות. והחוויה להתפלל עם חסידי קרלין זה חוויה רוחנית בפני עצמה. אני רוצה לספר לך סיפור קטן ברשותך.
כן, בבקשה.
אני פעם חזרתי עם חסידי קרלין שהייתי בחור, הרבה שנים, חזרתי ממירון. אם אתה רוצה להבין כמה זה הרבה שנים, אז עוד לא היה את בקעת הירדן. אז היו חוזרים דרך הגדה.
מרכז הארץ.
שכם ג'נין.
שכם ג'נין.
זה היה כדאי אחרי מלחמת ששת הימים, אבל הבקעה עוד לא הייתה. כשפתחו את הבקעה היה איזה גדרות, אתה זוכר שסגרו את השערים?
כן, נכון.
בקיצור, חזרנו ממירון, היה כמה אוטובוסים, אני לא זוכר, גם קרלין לא הייתה גדולה כמו שהיא היום, ורצו להתפלל מהערב בג'נין באיזה מקום, לא רצו למשוך עד ירושלים. נסו בתוך ג'נין, הגיעו לאיזו רחבה כזה, רחבת מוסכים, והתחילו מהערב. אתה יודע, קרלין המהערב, פרגני, השתלתי שם, מה היה שם. שהגיע לספיר הסוהים, אתה יודע, באיזה טון אומרים את זה, כל הערבים בשכונה שם סורו את התריסים, אטום, הם חשבו שפה הולך להיות מי יודע מה. זה נשאר לי חוויה מילדות. אתה מזכיר קרלין, אתה מזכיר את ישיבות קרלין, בירושלים היה קרלין לחוסד אחד, קראו לו רבושר גולדמן, הכרת אותו, הוא היה מלמד בתלמודי המשוערים, נכון? הוא היה נוהג, כמו עוד הרבה חסידים, לא לישון בליל שבס. אתה יודע שרבי אויזמן היה, יש הרבה שלא ישן בליל שבס. שאלו אותו, אם הוא לא נרדם באמצע הלימוד, איך הוא מחזיק מעמד? אז הוא ענה ככה, שינו אין לפונוב, כך כתוב, כשנזכרים ושעומדים לפונוב יסבורך, לא מתעייפים. רק תבין מה מדובר. כן. בפילה שלנו, פינת השבת, שזה נקרא ביסודה, מתאים לספר מה בסער, את ההתייחסות שלו למאכלי שבס. כן. מסופר שהבסער נסע עם הבן שלו, רב אושר, הגיעו ביום שישי לעיר, הם ראו מרחוק את האשן שיוצא מהארובות של התנורים שמכינים את מאכלי שבת. הבסער אומר לרב אושר, תראה את המלאכים שיוצאים מתוך הארובות האשן האלו. מושג.
כן.
ובליל שבס, כשהוא אכל את הכזית המועצי, הוא שלח לקרוא לבעלת הבית ושאל אותה, איזה מטבים היא הכינה בתוך החלות? היא ענתה בבעלה, היא נבלה, ווסטרייק דרב אז השיילה, היא נבלה שהיא שמה כל מה שצריך, קמח, שמן, ביצים, מים, הבשר אומר, לא, 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 זה, מה עוד? אז אמרה שאחרי ששמה את הכל, היא שמה כסף לצדקה לקופס חומר בלנס, שהחלות יצליחו לכבוד שבס קודש. הבשר שמע את זה, הוא מאוד מאוד נהנה. וככה, אם אנחנו דברנו על צעקות, אני חושב שכדאי שהמאזינים ישמעו פעם, מושג מה שהבשר מגדיר את הצעקות. אחד מחסיד הקוסק שאל את הבשר, למה אתם צועקים בתפילה? נשמע צעקות היינו. הבשר הוא לא ענה לו, נתן לו צביטה. החסיד עשה, איי! אבל למה אתה צועק? הוא אמר, פה שלא זה כואב, הוא אמר שכואב צועקים. הייתה התשובה של הבשר. הבשר גם כן ידוע שבנה את החסידות בארץ ישראל, הוא היה מועדי ארץ ישראל, הוא אפילו אמר שהוא מקנה באילו של יצאו מארץ. אפילו שאילו שבאו לחשיבות, הוא מקנה מאוד. אנחנו ניתן מאכלי שבת, אתה מדבר על קרלין, אנחנו נתייחס עם האוכל גם כאלה קרלין. בקרלין ידוע שנהגו לאכול בשבת כבד, לב ארלך, שבילי זה נקרא לב ארלך, אתה יכול להסביר צנון, רטח לך, שביידיש משמעות רד ארלך, וחמוצים, שביידיש זה זוי ארלך, שביידיש זה משמעות זי ארלך, תהיה ארלך היום. אנחנו ניתן מתכוני חמוצים ביתיים, צנון כבוש, צנון סלט, כבד צלוי להגשה יפה וחגיגית בשבת, לא סתם כבד קצוץ, ואני אתן מרק קרופניק, הקרופניק יויך, ואם תשאל למה, אז אני אספר סיפור מאוד מעניין למה קרופניק בתוך המשך, ואם יהיה זמן ניתן מנה אחרונה, גם כן לפתן שעשוי מצלון.
לא פומש. לא פומש.
פונץ'.
פונץ'.
פונץ' שותים בחנוכה, לא?
כן, כן, פומש זה גם כקרלין.
אז בחנוכה,
זה
שבת.
לא, כי אתה ראשי תיבות, גם זה סיפור. פומש זה בדיינו
מרדת שחץ. מרדת שחץ. בדיינו מרדת שחץ. בהמשך נרחיב בעזרת השם.
טוב, אז אנחנו יוצאים לשיר ראשון של חסידי קרלין, איזשהו טנס של קרלין, ומשם אנחנו נחזור חזרה לעוד דברים שקשור לקרלין. Thank you.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אני חושב שאנחנו נכנסת לתוך הסיפור של חסידות קרלין, ההיסטוריה והסיפור של החסידות, שירה של שלמית אייזנבך. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מי שיש שמחה יש ברכה. כששורה הברכה יש הצלחה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, יש התרוממות רוח ויש רווחה. כולם עסוקים בתכנון והדרכה. כיצד מכינים תחפושות וארוחה. כי מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. ויש צורך להפעיל שיקול דעת וערכה. ואתה חש את האווירה בבית וברחוב. וגם בגן ובבית ספר. ואז אתה מתחיל לסחוב. סלים, בקבוקים, צלופן ואריזות. סרטים, חבלים, אומנות ארוזות. שוקולדים, בבונירות, מתנות לאביונים. פירות ומשקעות, ממתקים מעניינים. תרים אחר תחפושת מנסים לאתר. אולי אפשר תחפושת לבד לאלתר. פאות מקוזלות בשיער צבעוני. מכנסיים נפוחות ואף גדול ובינוני. העיקר לגרום לזולת ללות חיוך, שעל פניך תואר נסוך. להקיש על הדלת ששכן גלמוד, להביא משלוח מנות, אולי את ההתרגשות למוד. להזמינו לסעודת פורים ולשמחו כמצווה. להריף עליו שפע כבוד ואהבה. כל הדברים הללו מהווים פתיחה. למי שנכנס אדר מרבים בשמחה. בבית ספר בשני ימי ראש חודש, הבנות מתקשטות כנאמר בקודש. באים ללימודים בהופעה הנאה. מותר להתאפר? כאן מתחילה הנאה. כל אחת מפליגה בעולם של דמיונות. את כולם להפתיע בשפע של רעיונות. זהו חגם של הילדים וגם מבוגרים. כל אחד רוצה להיות אנשים אחרים. כי מעבר לכל אותם סימנים חיצוניים, עיקר מצוות פורים היא דאגה לאביונים. שהם מביאים קשר בין איש לרעהו. ואתה תתעלה בכל דרכיך דאהו, חודש טוב ומבורך. תודה שלמית אייזנבך על כל השירים, כל שיר יותר טוב מהשני. חסידות קרלין. לפני שאני אכנס לתוך הסיפור של חסידות קרלין, הנה מודעה שמתפרסמת בקרב החסידות, שבט תשעיני. סוב הסמכות דקל חסידי סטרולין קרלין. כבוד המחותנים שיחיו, הקשורים בלב ומנפש לענייני דחיי. אחרי מבוא הברכה והשלום. כידוע שאחד מהיסודות של חבורתנו הקדושה מבוסס על אהבת חברים, שכל אחד ישתתף עם רעהו בכל עת ועניין. ובמיוחד אשר בהוראת כבוד קדושת מרן אדמו"ר שליט"א, נתקנו תקנות לטובת הציבור, אפילו לאלו שידה מספקת להשתתף עם הציבור, בכדי לא לבייש את מי שאין לו. ובכן, עינינו להזכיר למעלת כבודכם, שיחיו, חלק מהם הנוגע לתקופה זו כדי להלן. תקנות חסידות קרלין. מתנות. יש הרבה חתנים, הרבה קלות. אז מתנות. שיגור מתנות אך ורק בחגים ולא בשמחות. לחתם ולקלה בלבד ולא למחותנים ובני ביתם. להשתדל לצמצם ככל האפשר ברכישת המתנות והתכשיטים. ובכל מקרה, לא יעלה מחירם כולל על סך 2,000-1,800 דולר לכל צד. יודגש כי הסכום כולל את כל המתנות שנתנו במשך כל תקופת השידוכים, כולל ימי הולדת וכדומה. ברור שגם לט"ו בשבט היה הוראה לא לשלוח שום משלוח ט"ו בשבט, אבל אנחנו מגיעים לפורים. משלוח מנות בפורים, שני מנות בצורה מצומצמת, כגון עוגה ויין בלבד, ללא שום, לא שום משלוח מנות, מתנה או מזכרת למחותנים ובני ביתם. תקוותנו איתנה שכל אחד ייקח את הנעל לתשומת לב לטובת הכלל והפרט, וירבו שמחות בישראל בשמחה וברוח ובטוב לבב בברכת חסידים. וכשבא חסיד אחד ואמר לכבוד קדושת האדמו"ר שהוא יש לו, הוא רוצה לעשות בר מצווה עם קוגל, שני סוגים, ופה ושם, אז הוא אומר, בסדר, תחליף לחליף לך את האדמו"ר, זרוזחה אנדרם. בקרלין יש תקנות ולא עוברים על התקנות. כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, אין פוליטיקה בקרלין. ההיסטוריה של חסידות קרלין. חסידות קרלין הייתה מחצות החסידיות הראשונות, ומהראשונות שמידו ששלט אדמו"רים בתחומי המרחב הליטאי, הייתה חסידות בולטת מאוד ומשפיעה ביותר, גם במרחבי אבוליני, היא הייתה בין הבולטות לצד חצרות שרנוביל. לפני השואה, השפעתה הגיעה עד לפולין, והייתה קיימת תפקידה של חסידי קרלין בוורשה. במהלך השנים החלה החצר לפעול גם בארץ ישראל ובארצות הברית, וכן לאחר השואה והקומוניזם שהכחידו את אירופה, את החסידות באירופה, הייתה לתקומה. האדמו"ר הראשון בחסידות היה רבי אהרון הגדול מקרלין. שנת תף צדיק וו, נפטר ביותר בניסן תף קוף למד ב', מתלמידיו החשובים של המגדי מזריץ'. בהשפעה דודו רמנלה התקרב למגדי מזריץ' בשליחות רבו שפעל בבולין. הוא נשלח יחד עם רמנחם מנדל מויטפס להפיץ את החסידות בליטא. הוא הקים את המרכז החסידי בפוליסיה בעיר קרלין, פרוור של פינסק. רבי אהרון הגדול הצמיח בפועלו והקרב רבים לחצר המגיד, בהם המפורסם היה חייק למדורר. לאחר פטירתו בגיל צעיר, במיוחד גיל 36, הוא אישר אחריו את בנו הילד אושר, מונה תלמידו רבי בשלמה מקרלין למלא מקומו כמנהג חסידי ליטא, כשמקביל רבי מנחם מנדל מויטבסק כיהן כמנהג חסידי רייסין. ואחריו רבי שלמה זלמן מלאדי. בתקופה הזאת התעצמה המחלוקת על החסידות, וחסידי קרלין היו ראשונים להיפגע ממנה בשל קרבתם לוילנה. משם יצאו החרמות נגד החסידות, ובכתבי המתנגדים וכתבי הלשונות מכונים כל החסידים בשם הקרליניים. בשנת תקמ"א נאלץ רבי שלמה מקרלין לברוח ללודמיר שבבולין. בי"ז תמוז תקמ"ב נורא רבי שלמה מקרלין על ידי קוזאקים, וכעבור שישה ימים כ"ב תמוז נפטר מפצעיו. לאחר הרצחו מונה כמלא מקומו רבי אושר מסטולין, בנו של רבי אהרון מקרלין, שגדל והתחנך בבית רבי שלמה מקרלין. רבי אושר נסע ל-110 צדיקים בדורו, והיה גם תלמידם של רבי אורחם מז'יבוש והמגיד מקוז'ניץ, ולאחר פטירת רבי שלמה מקרלין הוא התחיל לחיים כאדמו"ר בז'ליחוב שבפולין. שם הוא התחתן עם פייגה, אלמנת רבי אהרון שויסק מז'ליחוב. בז'ליחוב הוא קיבל סביבו עדת חסידים, חלקם תלמידי רבי לויצק מברדיצ'ב, שכיהן שם לפניו כרב. בשנת תקס"א הוא חוזר לליטא, לעיירה סטולין שסמוכה לקרלין, שעל שמה הוא נקרא. רבי אושר מסטולין בשנת תקע"א שב לקרלין. בתקופת הנהגתו גדל מספר חסידים של קרלין. רבי אושר פעל לגיוס כספים עבור החסידים שגרו בארץ ישראל. עמד בקשר מברבו מקליקס, מראשי עליית החסידים לארץ ישראל. רבי אושר נפטר בכ"ו תשרי תקפ"ז, נטמן ליד קבר אביו בקרלין. אחריו כיהן בנו רבי אהרון מקרלין, בשנת תקס"ב הוא נולד, נפטר בי"ז סיוון תרל"ב. רבי אהרון התמנה לאדמו"ר בהיותו בן 25 שנה. בשנת תרכ"ד עבר מקרלין לסטולין, ובתקופתו גדל מאוד מספר חסידים. רבי אהרון מקרלין קנה את בית הכנסת של רבי מנחם מנדל מויטבסק בטבריה, ובתקופתו הוקם בית הכנסת של חסידי קרלין בירושלים. למרות התנגדות מקומית למהלך, בתקופתו כבר החלו נסיעות חסידים מארץ ישראל לקרלין, ומכונה בחסידות האדמו"ר הזקן, כיוון שהאריך ימים וכיהן שנים רבות באדמו"רות. לאחר פטירתו מונה בנו רבי אושר מסטולין השני, שמכונה האדמו"ר הצעיר, שכבר בחיי אביו התנהג בגיוני אדמו"רות לצד אביו. הוא לא האריך ימים, נפטר כעבור שנה אחת, בט"ו באב תרל"ג, 1873, בעיר דרוביץ', במגפה שהשתוללה אז בעיר. אשתו הראשונה הייתה ביתו של מנחם נוחם טברסקי ממקרוב, אשתו השלישית הייתה שרה דבורה, ביתו של בן המלך שפירא מגודזנסק. לאחר פטירת רבי אהרון ורבי אושר הייתה חסידות קרלין במשבר. רבי אושר השאיר אחריו את רבי ישראל היינוקה מסטולין, שהיה בן 4.5 בלבד. למרות גילו הצעיר, שמו החסידים את עיניהם בו כמי שנועד להנהיג את החסידות בעקבות הוראת סביב רבי אהרון. כתבי הנשיאות נמסרו לו בטקס הבר מצווה שלו, בי"ט כסלו תרמ"ב, על ידי זקני החסידים, ובהם היו רב דוד בידרמן מללוב ורבנים נוספים. בגלל גילו הצעיר נודע בשם היינוקה מסטולין. היינוקה מסטולין כיהן כאדמו"ר במשך 50 שנה. מספר חסידיו הגיע לרבבות. הוא שינה את דרך אבותיו, התחיל לנהוג בצניעות ובהסתר. הוא לא עמד דברי תורה בטיש, היה מתפלל במהירות ובשקט. החליף את לבושו ללבוש אחר, גם היה בעל השכלה רחבה, שלט במספר שפות, כמו גם בתחומי עניין רחבים, היה בעל השכלה מוזיקלית מיוחדת, רוב השירים מגיעים מהתקופה שלו. עם זאת היה בעל השקפת עולם שמרנית. את חסידיו המשיך לחנך בדרך אבותיו. הוא היה חלק מהאדמו"רים והרבנים היחידים באזורו שלא השתתפו באגודת ישראל. הוא סירב להתערב בעניינים ציבוריים בדעה שהם גורמים למחלוקת ושקרים. על אף הנהגתו הצניעותית היה נערץ על צדיקי הדור, גם קנאים שבהם כמו רבי חיים אליעזר שפירא ממונקאץ' ורבי שמחה יששכר בר אלברשטיין מצ'ינוב ורבי שמחה בונה מקליש מיוטובסק, גם הם היו מאוד מקורבים אליו. כמו כן ידי הרבנים הליטאים, כרב דוד פרידמן מקרלין ורבי יצחק יוחנן ספקטור. רבי ישראל נפטר כשהיה לצורכי רפואה בעיירה בבודנהיים שבגרמניה, ביום השני של ראש השנה תרפ"ב, ונטמן בפרנקפורט, הוא נקרא הפרנקפורטר. רבי ישראל אשר אחריו שישה בנים, שחלקם שימשו כאדמו"רים. רבי אושר בעיירה סטולין, לא כיהן כאדמו"ר. רבי אהרון בעיר ורשה שבפולין, וגם הוא לא כיהן כאדמו"ר, אבל היו חסידים שדפקו בו. רבי עקיף חיים נסע בשנת תרפ"ד לארצות הברית, כיהן כאדמו"ר בשכונת וילמסבורג, הוא קירב צעירים שאינם דתיים, נפטר בו' אייר תשנ"ו, בעיר דטרויט, בשירותו שם לביקור אצל החסידים, ושם הוא נטמן. רמוישה קיין כאדמו בעיר הסטולין, בניגוד לאביו, חבר לאגודת ישראל, הקים תנועת נוער בשם תפארת בחורים, וכן ישיבה בסטולין. רב אברהם אלימלך קיין כאדמו בעיר קלין, הוא הקים את הישיבה בלונינץ. רבי יוחנן קיין כאדמו בעיר לויץ שבבולין. בשואה נספו ארבעת האחים, רב אושר, רב מוישה נספו בטבח שנערך בידי סטולין, בער ראש השנה. רב אברהם אלימלך נרצח לפי המסורת המקובלת בין החסידים בי"ד חשוון תש"ג ג', רבי אהרון נרצח בוורשה, כנראה בחודש אב. כמעט כל החסידים האירופאים נרצחו גם הם בשואה, ותקומתה של החסידות הייתה מהחסידים אשר עלו לפני השואה לארץ ישראל ולארצות הברית. בדור השלישי קיים בליטה רב חייקל מהמדורה, שהנהיג את דת חסידית בדרך רבו הגדול רב אהרון גודל. בדרך הרביעית לחסידות, בדור הרביעי לחסידות, מספר התלמידים של רב שלמה מקלין, האדמו"ר השני של חסידות, הם הקימו חצר משלהם, מהם היה רב מרדכי מלכוביץ', אבי חסידות לכוביץ', ממנה הסתעפו גם חצרות קוברין, קוידינוב, ממנה יצא גם חסידות נובומינסק וסלונים. חסידות לכוביץ' הייתה במשך חסידות בת של חסידות קרלין, כשאדמו"רי רב מרדכי השני היה אחיינו של רב אהרון השני מקרלין, היה נוסע אליו יחד עם חסידיו. חסידות נוספת של תלמידיו של רב שלמה מקרלין הייתה חסידות סטרלסיק, מיסודו של רב אורי מסטרלסיק, ממנה יצא גם חסידות סטרטין. בחצרות האלו ונוספות, בדומה לחסידות קרלין, היה נהוג להתפלל בקול רם. בהמשך הדורות הושפעו חצרות חסידיות נוספות מחסידות קרלין, רב דוד צבי שלמה בידרמן, בנו של בלוזו מנדל בידרמן, אדמו"ר מלילוב, היה לחסידו של רב אהרון השני מקרלין, הביסר, הוא נסע אליו מארץ ישראל, הקים את בתי הכנסת של חסידות קרלין בירושלים ובצפת. לאחר שמונה לאדמו"ר מלילוב בלחצה של אמו, ערבב את מנהגי ודרך קרלין במנהגי לילוב. רב אושר השני נסע למנתו של בכיר יעקב מקושניץ, בנה רב רחמן מוישה אופשטיין, גדל בסטולין. אצלו ואצל אביו רבי אהרון, לימים כשמונה לאדמו"ר מקושניץ, הוא נהג במנהגי קרלין ובדרכיה. הוא השפיע ברוחו גם על דודו וחתנו, רב קלינוס קמן מפיסייצנה, שהתייתם וגדל אצלו. בדור הנוכחי ניכר השפעה של חסידות קרלין על הרבה קבוצות ששאבו את תפילתם ואת לימודם מתוך חסידות קרלין. חסידות קרלין בארץ ישראל. חסידות קרלין הייתה פעילה מאוד בראשית היישוב בארץ ישראל, אבל אנחנו נגיע גם לירושלים. רבי יעקב נפטר בשנת תקמ"ז, בנו של רבי אהרון הגודל, עלה לארץ ישראל בסביבות שנת תקל, הקים את הגרעין החסידי הראשון בארץ, שבע שנים לפני עליית תלמידי הבעל שם טוב. כל אדמו"רי קרלין נודדו עליה לארץ ישראל, מקומה המרכזית של חסידות קרלין בקהילת החסידים בטבריה בירושלים. הוא הביא חסידים רבים להצטרפות לחסידות הזאת בארץ, ללא שביקרו אצל האדמו"ר. בדור האחרון לפני השואה ביקרו שלושת אדמו"רים בארץ, בפרט רב אברהם אלימלך שביקר בה ארבע פעמים. כתוצאה מכך הייתה חסידות קרלין בין החצרות החסידיות הגדולות בארץ ישראל. הגרעין הראשון של חסידי קרלין התיישב בטבריה, שמרכזו בית הכנסת של מנחם מנדל מויטבסק על שפת ים הכנרת. בית הכנסת שופץ בסיוע אדמו"ר בלביסר מקרלין. חלק מן החסידים עברו לירושלים, ובשנות ה-70 של המאה ה-19 הקימו בעיר העתיקה בית הכנסת. בתקופתו של רבי ישראל מסטולין הוקמו בית הכנסת בשכונות בית ישראל בירושלים, בצפת ובחיפה. בתקופת בניו של רבי ישראל נוסדו עוד קהילות ובתי כנסת של חסידי קרלין ובנותיה, ובתל אביב היו שלושה בתי כנסת של חסידי קרלין. חסידי קרלין שבירושלים היו כפופים בעיקר למרותו של רבי אברהם אלימלך מקרלין. אלו בתל אביב שרו ברובם למרות של רבי מוישה מסטולין. שניהם הקימו ישיבות בישראל, בישיבות בית אהרון בירושלים, כן הרב שי שללטובסקי כראש ישיבה. בשנת תש"ן הוקמה ישיבה נוספת בירושלים בשם פאר ישראל, שבה כיהן הרב מוישה אולסברג, מי שהכיר אותו כרב מוישה ראש פינר. בתל אביב הוקמה ישיבת בית ישראל בנשיאות של רב מוישה מסטולין. לאחר מלחמת השחרור, כשבה נכבשה העיר העתיקה על ידי הידנים, הקימו פליטי העיר העתיקה בית הכנסת בשכונת קטמון. בית הכנסת זה היה פעיל עד אמצע שנות ה-80, אז נפטרו או עזבו החסידים שהתגוררו שם. בשנות ה-40, מי שזוכרת את גוטליב, מזקני החסידים של קטמון. בשנות ה-40 הוקם בית הכנסת חסידי קרלין בגבעתיים. בית הכנסת זה פעיל עד היום, אחרי בו חסידי קרלין. חסידות קרלין בארצות הברית. חסידות קרלין החלה להתבסס בארצות הברית החל משנת תרמ"ם, לאחר שיהודים רבים נמלטו מהפוגרומים והרדיפות ברוסיה. בהמשך עודד רבי ישראל מסטולין את חסידיו לנסוע לארצות הברית, באמרו שעתיד היהדות נמצא באמריקה. בתי כנסת של חסידות הוקמו בלואר איסט סייד ובבורנסוויל שבניו יורק. בשנת תרמ"ד הגיע לארצות הברית בנו של רבי ישראל רבי עקיף חיים פרלוב. הוא הקים את הכנסת נוסף בניו יורק בווילמסבורג. בתי כנסת הוקמו גם בשיקגו, בדטרויט. בתקופה זו מנו חסידי כללים בארצות הברית מאות חסידים. עקב הקשיים בשמירת הדת בתקופה זו, רוב הדור הצעיר עזב גם את הדת. רבי גפחיים נפטר בשנת תשו, ללא ילדים. שנתיים לאחר פטירתו הגיע לארצות הברית אחיו רבי יוחנן, שהתיישב בווילמסבורג, פתח ישיבה ומוסדות חינוך. בסוף ימיו הביאו את מרכז החסידות לבורו פארק. הוא נפטר בשנת תשט"ז, וגופתו השלמה הועברה לארץ ישראל, לעיר טבריה. נכדו, שזה אדמו"ר הנוכחי מקלין סטולין, התגורר בבורו פארק תקופה עד עלייתו לארץ ישראל בתחילת שנות ה-90, לאריכות ימים ושנים, ומנהל היום את הדת חסידי קרלין בארץ ישראל, מגוריו בגבעת זאב שליד ירושלים. אנחנו נצא לאחד השירים של חסידות קרלין, כדי קצת, איך אומרים, להתרענן עם שיר של קרלין.
Thank you.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
חזרנו חזרה אחרי שיר של שלמה טייזנבך, הבאנו לכם גם את התקנות, תקנות מעניינות שפורסמו בימים האלו של חסידי קרלין, על נושא של משלוח מנות וחתונות, ואנחנו חוזרים חזרה אליך, הרב מישי גולדיס. שוב, לילה טוב.
לילה טוב, גליס, לילה טוב לכולם. אנחנו נפתחנו הפרשה. אפשר להגיד, לא רק לילה טוב, הגות נוכל ידיש גם כן.
בטח.
שבאמס יהיה הגות נוכל ידיש. עוד אור זה אני, השם רופאיך. בעזרת השם שיהיה לכולם טוב. אנחנו נפתחנו הפרשה. בפרשה כתוב, הידע בראשי אומר שהם נשרו ויקחו לתרומו וכו'. במדרש מובה ויקחו לתרומו, עדו הוא דכסיב, אני ישנה וליבי ער. יש על זה שיר, כן, אני ישנה וליבי ער. המדרש מביא שלוש דרשות שלומדים מהפסוק הזה. דרשה אחת, כנסת ישראל אמרה, אני ישנתי לי מן הקץ, אבל הקדוש ברוך הוא ער. כמו שמובה בתפילה, צור לבבי וחלקי, אלוקים אתה. הכוונה לפעמים מרוב אורך הגלות, כנסת ישראל אמרה, אני נרדמת מתקווה של קץ הגאולה. מתייאשים כבר. אבל ליבי, ליבי שזה השם, הוא ער והוא מצפה ורוצה ומשתדל לזרז להביא לנו את הגאולה. הדרשה השנייה שהמדרש אומר, אני ישנה מהמצוות, אבל זכות אבות עומדת לנו וליבי ער. כך לפעמים מרוב אורך הגלות, נרדמים מלעשות מצוות. וזכות אבות עומדת לנו ומעוררת את הלב לתורה ומצוות. והדרש השלישי של המדרש, אני ישנה ממעשה העגל, אבל ליבי הר הקודש ברוך הוא, מרעיף עליי אהבה ואומר לנו, ויקחו לי תרומו, פתחי לי אחותי רעייתי, עד מתי אני מתהלך בלי בית. עשו לי כבר בית מקדש שאני לא אהיה בחוץ, אבל בגלל מעשה העגל יכולים ישראל להרגיש אני ישנה חלילה, שממש יושנים, הם מרוחקים מהשם, נפלו מגובה קבול הסתירה, אומר לנו הקודש ברוך הוא, פיסחי לי, תפתחו לי פתח, אני מחכה לכם להתקרבות שלכם, תפתחו פתח, תבנו לי משכן שאני אוכל להשרות את שכנתי אצלכם. הרב גליס, אני חושב, אולי זה קצת מדרש מורכב להבנה, אבל אני חושב שהנושא שבחרת השבוע לחסידות קרלין, לשבעת קרלין, בכלל המושג קרלין, כמו שרגילים להגדיר הקרלינוס, אין דבר יותר מתאים מדברי המדרש הזה. מי שרק פעם אחת בודדת, לא צריך הרבה, זכה לישות במקיצת חסידי קרלין בתפילה, או בשאר קיום המצוות, אין לו אפשרות, כמו שאומרים היום, אין לו צ'אנס להיות אני ישנו. הוא לא יכול לישון. הוא חייב להיות ער, אפילו אדם מת מתעורר. מרוב ההתלהבות לתפילה ולמצוות, לכל דבר שברוכניס. כמסורת הידועה ממקים השלשלת רבה אגוד מקרלין, שמתי שהוא היה חי בחייו הקצרים, סך הכל 36 שנים, נכון? הוא העיר משינה רבבות רבבות של יהודים. מבני ישראל הוא העיר אותם מתרדמת, והפך אותם לאנשים ערים שהם לא יודעים בכלל איך לישון. מה זה לישון? אתה בחרת את הנושא בליל ראש חודש אודור. כידוע משנכנס אודור, מרבים בשמחה. האדמור מבויין, שבויין בסדיגורה וקרלין זה דבר מחובר, הוא אמר בשם הבעל שם טוב על הפסוק, סויס אוסיס בשם, שאצל צדיקים השמחה שלהם מתקיימת ופורצת דרך האבוידה בתוירה ותפילה. סויס אוסיס במה? בשם. ובקיום, בהתלהבות את אבוידס השם, הם גורמים כביכול לשכינה נחת רוח, לעשות נחס רוח לבוירס ברוח שמואל. וזה משמח את השם. ואז אפשר להגיד, מי שנכנס עודר, מרבים בשמחה. לשון רבים, מרבים. שהשמחה הפרטית באה על ידי זה שמשמחים את השם. כידוע בפורים, קיבלו את התורה עוד הפעם באהבה וברצון. ומי כמו הדרך הקרלינאית, שכולה שמחה ודביקוס והצילות, בוודאי יכולים לשמוח בחודש עודר, ובהכנת מקדוש לשם. לגבי ישיבות קרלין, אני לא כל כך מכיר, אבל אני הכרתי בטבריה את המסיפתא דרבי יוחנן הידועה.
כן, בטח.
אני חושב שעד היום זה, ברוך השם, איך אומרים, תורה חוזרת לאכסניה שלה.
להתלהבות גדולה שם.
להתלהבות גדולה, אני הייתי שם, נפלתי באיזה לילה אחד למערב שם, לא רציתי לחזור לירושלים. התגעגעתי לימי הנערות. איך אומרים, חזרה עטרה ליושנה, קרה בקרלין. ממש אפשר להגיד ככה. וגם הישיבה הקטנה שהייתה במחנה יהודה, ליד השוק של העיראקים, אני חושב שהרבה אנשי שוק התעוררו מתי שהתפעלו שם התפילות. הרבה הרבה אנשי שוק התעוררו. יש את ה... אפשר להבין קצת את המושג של התעוררות. על ידי סיפור שמספרים על הבשר, שידוע שהיה, הבשר היה הרי החותן של הרבי מסדיגורה, הרבי הזקן מסדיגורה.
כן.
ומעבר לזה שהם היו חתן ושבר, הידידות ביניהם הייתה דבר נדיר, לא רואים כזה דבר, אפילו בין שתי חברים, בפרט לא בחתן,
בחבר בידים.
הרי הסדיגר היה אומר, אני חוסן המלך, אני החתן של המלך, הבשר היה אומר, אני חותן המלך. ככה שתבין שזה פשוט, אי אפשר להבין את זה. אחרי שהבשר נפטר, הסדיגר אמר ככה, היוחיד חי אילומים נשאר אותו דבר. כביוכל בעצמו הקודש ברוך הוא שהוא יוחד חי אלומים, אבל היוחד חי אלומים כמו שהשבר היה אומר, את זה לא נשאר בעולם בידיים אליי. זה מושג אחר. ומספרים על יהודי שלא היה מחסידים, שהיה גר בעיר של הבשר, היה פעם בתפילה של ראש השונה, הוא איחר את המניין שלו, לא יודע מה היה לו, מחוסר ברירה הוא הלך להתפלל במסמדר של הבשר. שהגיע לשם הוא שמע, הוא שמע שהבשר צועק בנעימות שלנו סחלין, בור שומר, אתה יודע איך צועקים בור שומר?
בור שומר.
בור שומר זה בור שומר. והיהודי הזה התחיל להתפלל איתו ביחד. הוא חשב שכנראה שהבשר אומר בור שומר לפני יועד, הוא כנראה להגיע מוקדם, לא משנה. שהאיש גמר את הבור שומר, הוא רואה שעדיין כולם צועקים. חשב שאולי המנהג שם, שהחזן לא גומר כל קטע, הוא המשיך הלאה. הוא כבר הגיע למלך, במלך הוא חיכה. הוא ידע שהמלך בראש השונה, אומרים הרי בכל. הוא מחכה במלך, פתאום שומע את הבשר, צועק, יוחד חי אילומים. מלך משוב חופר. אז הוא הבין מה זה נקרא יוחד. אפשר להבין מהן מה שהסדיגור הרי בזקן הסדיגור אמר. הבשר היה נקרא בפי החסידים, הרי בזקן. חוץ מהתפילות שלו, שהיו בהתלהבות עצומה, שזה הרבה הרבה דיבר על זה, הרבי מקוברין אמר עליו, שכל התנועות שהוא עושה בתפילה, היה נראה כמו שהוא אדם חזק ושמח. ואת הנוסח הזה השריש בתלמידים ובחסידים. והיסוד הברית המסלונים היה קורא לו, דפרי לאחר צדיק. להמחיש את המצב, סיפר האדמור רמי של המסלונים, שהוא נהרג בשואה. הוא אמר שהסבא בשר, גמר לכתוב ספר תורה, והוא עשה סיים. תקשיב סיפור. כשהוא גמר לכתוב, הוא שלח לשאול את הגאון הצדיק רמות חפינסקר, הוא היה רב, אם הוא צריך לברך שהחיינו, אז שגמר לכתוב את הסבתוי או לא. רמות התחבט, כי יש דעות בפויסקים, והוא פסק שיברך. הבשר ברך את השחיון בכזאת התלהבות. זה היה כל רעש גודל, כולם נעמדו. אחרי שהוא גמר, הוא שואל את רמות, למה אמרתם לברך שחיינו? הרי זה מחלקת בפויסקים. למה אמרתם לברך? ענה לרמות. על ברכת שחיינו כזו, כמו שהרבא אמר, גם הדעה השנייה שעוברת שלו, מודה שצריך לברך. הבשר היה אומר מה שאומרים בפיוט של הלאקויל, דושוס על החיוס, הקמינה חיוס בבוידס השם. אצל הבשר היה בלטפילה שקראו לו רבי רוחם, אולי אתם מכירים את הסיפור הזה. הוא היה בלטפילה מיוחד, והבשר רצה תמיד שהוא התפלל בקביעס. היה שם עוד בלטפילה, שהיה באמת בלטפילה מיוחד, באמת. והבשר לא רצה שהוא יהיה שליח ציבור, שאל אותו על תפילה הזה, למה לא נותנים לו להתפלל, כי לא קוראים לי ירוחם, לא נותנים להתפלל, ענה לה בשר, כשתהיה מוידה ואויזב, אז גם לך יקראו ירוחם. הדובזן המוידה ואויזב, וסטועכת הזה, איס ירוחם, ואז התחל להתפלל. הבשר היה השבר של הרבי הזקן מסדיגורה. מספרים הרבה על החיבה שהייתה ביניהם, דיברנו על זה. יש הרבה מכתבים, שהיו שולחים אחד לשני, יצא ספר איגרויס מהריג'נר. הספר הזה נקרא, אני חושב, תכף אני זוכר איך קוראים את זה, על כל פנים, יש שם מכתב שהוא שלח עם נוסח ככה, לכבוד חתני, אהובי, יקירי וחביבי, הנצמד בקירות ליבי. ידיד השם וידיד נפשות ישראל וידיד נפשי אויז. עוד ממשיך, זה פשוט מרתק לקרוא. זה איגרוש שהבשר שהלך, זה משהו. ויש בספר הזה, באיגרוש מהרבי מרוז'ין, יש פרק שלם על האיגרוש מהבשר שהוא שלח לסדיגור. ולפני שקבעו את הזמן החתונה של אחד הנכדים בסדיגורה, אז הרבי שלחה לאבא, הבת, הרבי סדיגורה, זה היה, אני חושב, החתונה של, של, של הסיאטנאוס. אז ביקשו מהבסער שהוא יקבע את הזמן מתי הוא יוכל להשתתף בחתונה. דיברו שהחתונה תהיה אחרי שבועס. הבסער שלח לגרירת חזרה, והוא כתב שלא יגבילו בזה שהוא ישתתף או לא, כי הוא לא רוצה לקבוע זמן. כי הוא לא רוצה להישאר שקרן חלילה. אולי הוא יוכל לבוא או לא. והוא מקווה שהוא יוכל להשתתף בחתונה, כמו שהם רוצים לעשות, אחרי שבועות. והתאריך שכתב הבסער, תראה מה זה כסינו, הוא כתב ככה, יום ג' לשבוע, יום ג' לשבוע, שיבו שלושים יום לאומר, לימי הספירה. כך הוא כתב. כשהאיגרת הזאת הגיעה לסדיגורה, והרבץ מיריום, הבת שלו, קראתה את האיגרת, היא התעלפה. היא הראו אותה, היא הייתה שמדיר אותה, היא הבינה שיש פה מספרים של אבילות. שבוע, שיבו, שלושים. ג' ג' שלושת ימי בכי, שבעה ימי השבעה ושלושים ימי אבילות. ובאמת הבשר נהיה חולה באמצע הדרך שהוא עשה לחתונה, הוא התעכב, הוא התעכב שם כאן הימים, ואז הוא נפטר הבשר
במלינוב,
ושם קבעו אותו. אנחנו חושבים בפתיח, ניתן מתכוני שבת. יש דברים שייכים לשבת, כבד, צנון, חמוצים. אז נתחיל עם חמוצים ביתיים. זוהר לך, שאפשר לעשות לבד והתוצאה טובה מאוד. אז אם אני מדבר על מתכון ביתי, אז לוקחים ארבע מלפפונים, ארבע גזרים, פורסים את זה לטבעות או לאצבעות, כל אחד איך שהוא רוצה, שמים את זה בכלי או בצנצנת, מוסיפים שתי לימונים פורסים פרוסות, בלי הראש. זאת אומרת, הפרוסה הראשונה לזרוק, וכשר לשים, מוסיפים כפית מלח, כפית גרגירי פלפל אנגלי, ארבע עלי דפנה, חצי כוס לימון, חצי כוס חומץ, מערבבים ומכסים, משאים את זה ללילה. למחרת מוסיפים פלפל אחד מכל צבע, שהוא חתוך לרצועות. הכוונה גם באדום, ירוק, צהוב. חצי ראש כרוב קצוץ בסכין, לא מסכית. קולורבי אחד מקולף וחצוי, ובכל חצי פרוסות דקות, וכמה שיני שום. מערבבים, מוסיפים מים כדי כיסוי, תואמים אם לא חסר מלח, מתקנים טיבול, מלח ולימון, אחרי יום זה מוכן. חמוצים מאוד מאוד מיוחדים. אם רוצים את זה מזרחי, מוסיפים אמבה לחמוצים, ואז זה נקרא טורשי. אצל הבשר היה מעניין העניין של דגים לשבת. כל יום שישי הבשר התפלל מוקדם, והוא אמר שידאגו לדגים לשבת. באחד הנסיעות שהגיע לאיזה עיירה, שאל את בעל אכסניה אם יש להם דגים לשבת. סיפור ממש מעניין, נראה עזוי, אבל זה היה הסיפור. והאישה סיפרה שהלכה לקנות דגים, והדייק תפס איזה דג גדול מאוד, והוא רצה לדג הזה סכום מוגזם, 10 מטבעות, 10, רנדלך קראו לזה אז. אף אחד לא רצה לקנות דג כל כך יקר, וכשהיא הגיעה לדייג, הוא ניסה הדייג לשכנע אותה שתקנה את הדג. היא התמקחה איתו שהיא מוכנה לשלם רק 5 מטבעות. התמקחו והדג לא הסכים. ואז הדג קפץ ותפס בפה שלו את היד של האישה. שמעת מה הסיפור הזה?
לא.
והוא מעניין. היא הבינה שזה מרמז לה שהדג צריך להישאר אצלה. וכשהסכימה לשלם, היא אמרה לדג, לא מרחוב, איך כואב דיר, אני כבר קונה אתך, תעזור אותי. ולקחה את הדג אליה לאכסניה, והיא ראתה את הדג לבשר, הבשר העביר את הדג, את היד שלו, על הדג, והוא אמר, זוס הגוט לפי שוב שבס, נאכל ממנו בשבת. ומספרים שהוא בירך את בעל אכסניה, שיחיה הרבה שנים, עד 100 שנה, וקרה פעם שהוא נהיה חולה, חשבו שזה זהו זה, בסוף הוא קם והוא חי עד גמנה, כמו שהבשר אמר, בזכות הזג הזה.
טוב.
אנחנו ניתן סלט צנון, שזה נקרא סלט צנון סיני אצלנו, סלט מוצלח, שיכול לשמש גם לאכול כסלט בפני עצמו, ואפשר גם תוספת בשבס לביצים ובצל, לאמץ סיבלה. לוקחים 4 יחידות צנון בגודל בינוני, פורסים את, עכשיו זה העונה של הצנון,
כן, כן, חורף,
פורסים את הצנון לפרוסות בלי לקלף, רק לשטוף טוב. מכל פרוסה עושים רצועות דקות, כמו גפורים. שמים בכלי בגודל מתאים, ומכינים רוטב. כוס מים, כפית לא מלאה מלח, חצי כוס סוכר, שתי שליש כוס חומץ, מערבים טוב, עד שהסוכר והמלח נמסים. יוצקים את הרוטב מעל הצנון, מכסים טוב, ומשים במקרר לארבע ימים. כל הצנון נהפך לצבעוני, ויוצא ממש טעים. אם יש צנוניות, גם עכשיו יש צנוניות יפות, אפשר לעשות משהו דומה. לוקחים חבילת צנוניות, חוצים אותם טוב, בדרך כלל הצנוניות מגיעים כבר רחוצים היום, חותכים אותם לארבע, שמים בכלי, בוסקים עליהם מלח עבה, משאים את זה 15 דקות, ושוטפים, ומכניסים לצנצנת. פורסים לימון לחצי, ועושים מכל חצי פרוסות, שמים בין הצנוניות, ומכינים רוטב. כף סוכר, כפית מלח, כף רוטב סויה, כפית שום קטוש, רבע כוס חומץ, רבע כוס מיץ לימון, מערבבים ויוצקים על הצנוניות. אם הנוזל לא מכסה, להוסיף פשוט מים ולתקן את הטיבול, כי המים לוקח מהמליחות. ומעל הכל מוסיפים שתי כפות שמן, השמן הרי צף, הוא שומר על זה שלא יתקלקל, סוגרים אחרי יום בחוץ, לא במקרר, ועוד ימיים במקרר, מקבלים צנוניות ברמה שלא הכרתם, כמו שאומרים.
טוב.
לבשר היה חסיד שלא היה לו ילדים, קראו לו רבי שלייב. היה חסיד ידוע. כן. החסיד הזה היה עני מרוד, וכל הפרנסה שלו הייתה שהיה מכין לכל החסידים מרק קרופניק, שזה מרק גריסים, שנהגו לאכול במלב מלכה. לכל סעודה של הילול, עד היום נחשו ככה, לא?
כן, בטח.
נותנים, הקרופניק איך. תמיד היה אצלו מרק, לא משנה כמה אנשים היו, פשוט. פעם היה מרק דליל, פעם היה סמיך, אתה יודע, לפי כמות המים. בליל השנה רבי, שכולם היו בתיקים, אומרים טילים, ניגש רבי הרש לרבו שם, הבן של הבשר. וביקש והתחנן שיעזור לו, יש כל כך הרבה שנים, הוא לא זכה לבן, והוא לא יכלוס דו נשתוף עד שתעזור לי. רבו שריחם עליו ואמר לו, תשמע, אם אתה מוכן לקחת סיכון, ייתכן שהלילה, הלילה הגיע שתוכל להיבשע.
כן.
תעשה ככה, בבוקר, לפני שהבשר יברך על האתרוג, תעשה מאמץ שהאתרוג יגיע אליך, ותיקח אותו לאשתך, שהיא תנגוס לו מהפיתם, שזו סגולה בדוקה ומנוסה. ותסתלק מיד עם המקום, למה שחס ושלום, אבא לא יראה אותך שם. ואת השאר אני כבר אסדר.
טוב.
אתה יודע, רבי שלייב, הוא חושב, רבי שלום, איך אני עושה את זה? אני אגנוב את האתרוג של הרבי, אתה יודע, מצד שני, מה לא עושים של ילדים? כן, לא, כן, לא, כל הלילה. ישב, בחר, אמר טילים, חזר בתשובה, מה שאתה רוצה הוא עשה. בסוף הגיע לפנות בוקר, הוא נעמד ליד הסוכה של הרבי, של הבשר, איך שהרבי יצא למקווה, נכנס לסוכה, לקח את האתרוג, רץ הביתה, אתה יודע, בספיד, נתן לאשתו את האתרוג, אשתו מתוך ברת, אתה יודע, בכתה, עשתה ביס, החזיר את האתרוג, הוא רץ, 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 החזיר את זה, והוא ברח, אני חושב, עד העיר הבאה, מרוב פחד. קיצור, רבי סרן חוזר מהמקווה, אתה יודע, הוא נעמד עם כל האחונס, לברך על האתרוג, והבן, הבושר, ידע מה הולך לקרוא פה, אז הוא עמד לידו, אתה יודע, איך שהרבי סרן פתח את הקופסה, וראה מה קרה לאתרוג, רבי סרן נהיה חיוור. ורבו שר אמר, אוי וי, מי איז לגעת באתרוג? אני חושב שדבר כזה יכל לעשות רק רב הרש, רב השלב מסוגל לעשות כזה דבר. וצריכים להניש אותו. שאל הבשר, איזה עונש אתה חושב שצריך לתת לו? אומר רבו שר, העונש יש אשתות תלת בן. הבשר נעמד עם הראש, ואמר, גוואלד, הרים את הראש, ואמר, גוואלד, גולב דרי בשטר, גיפולט, פעלת. וכך נולד לו בן שקראו לו רב שלמה, שהוא גם היה טיפוס חסיד קרלין ידוע. כל פנים, בגלל הסיפור הזה, אני רוצה את המתכון של מרק קרופניק.
ידעתי טוב.
אז ככה, המרק קרופניק, אני חושב שפעם נתנו את זה בגרסה פולנית, יש גם כן, הפעמים קוראים לזה קרופניק. המרק הזה הוא קצת שונה בפולני. אם אנחנו מדברים על 8-10 מנות, אז בסיר שמים רבע כוס שמן, מאדים בזה. שתי בצלים קצוצים דק, מאדים עד שהבצל מזהיב, מוסיפים גרונות אוף חתוכות לשלוש, לא לנסות לשים בשר יותר טוב. הקופניק הולך עם גרונות.
לא טוב. גם עוד הוא או רק עוף רגיל? עדיף רגיל.
כנראה שבקל...
לא יודע מה זה עוד
הוא. כנראה. אתה יודע שיש עד היום יהודים שלא אוכלים עוד הוא.
למה?
כי אין את המסורת על זה. הדבר זה מסורת, לא אוכלים. אין את הרצף של המסורת, כי היה תקופה שהיה חסום. אז אמרנו ככה, שמים בסיר
גרונות עוף,
וגרונות עוף, את הגרונות חותכים על שלוש, מעדים את זה ביחד עם הבצל כמה דקות, מוסיפים ארבע תפוחי אדמה חתוכים קוביות גדולות, מערבבים ומוסיפים כוס גריסים. מה שחשוב מאוד, שהגריסים צריכים להיות שטופים טוב טוב במים כמה פעמים עד שהמים יוצאים נקיים ולא לבן, לא עם, הצבע הלבן למילן. ומוסיפים מים לפחות 4 ליטר. הרבה שלי מוסיף לפי הצורך, אבל לפחות 4 ליטר צריכים להוסיף. מרתיחים, מנמחים את האש, מבשלים שעה ורבע, ומטבלים במלח ופלפל בלבד, וקצת אבקת מרק. אפשר לשבח את התבשיל היום בדורנו, לשים קצת אבקת מרק בצל. וזה מרק מסורתי וטעים. בקרלין היה חוסיד שקראו לו מיכל דמלך.
כן.
הוא היה מכין תה לכל הקהל בקרלין. אתה בטח שמעת את השם הזה. באחד מימי ראש השונה היה קהל גדול בקרלין, ורמיכל היה עסוק בלהכין תה לכולם, היה לו הרבה עבודה, ובקושי הספיק להיכנס לתפילה, ושמע מרחוק את התפילה של הבשר, שהוא כבר אומר המלך. מי אומר היום המלך בקרלין, הרב אורליס?
יש כמה, יש גולומפ.
אבל זה קנקד.
כן,
הוא. הוא שמע את הבשר אומר המלך, הוא נורא נשבר. זה רב עד של המלך, ואני מתעסק במתי. אחרי התפילה, הוא התלונן לרבי, שהוא לא מספיק נורמלי. איך אפשר כאן מרוב התעסקות עם מתי? אתה יודע מה הבשר ענה לו? אז זה גדמת. שמתעסקים בצורך הציבור זה כמו להתפלל. תקשיב מושג. אותו חסד רמיכל היה כהן. ובברית של העינוק המקרלין, הנכד של הבשר, הוא רצה לברך את התינוק ברכס, ברכס כהן. הבשר אמר לו, לא, בחתונה שלו אתה תברך אותו. קיצר, אתה יכול להבין את אדם זקן החתונה, בחתונה של העינוק שהייתה ברכס ריבקה, רמיכל נסע לחתונה, והוא בירך את החתן לפני החופה. מיד אחרי שהוא בירך אותו, הוא אומר לחזור הביתה. שאלו אותו, ווסי דה גיוגי נשמע קרה. הוא אומר, דה ויזיה לדיק סחויס. הוויזיה נגמרה. הרב אמר לי שאני חבר אותו לחתונה, הגיע החתונה וזהו זה. ובאמת, איך שהוא הגיע הביתה, הוא נפטר. מיכל מלך. אנחנו נותן כבד צלוי שאפשר להכין לשבת בהגשה יפה. צולים 16 יחידות כבד, צולים רגיל. אני מדבר על 8 מנות, וכל מנה שתי כבדים, זה 16 יחידות. מקפיצים את הכבד הצלוי, אחרי שהוא צלוי, מקפיצים אותו במחבת עם קצת שמן, מוציאים ומקררים. במחבת הזה שהקפצנו את הכבד, שמים שתי כפות סוכר, יוצרים מהסוכר קרמל, שהקרמל מוכן, יוצקים כוס יין ומערבבים. עדיף יין יבש. מוסיפים 3/4 כוס בצל מטוגן וכוס מים, ומרתיחים ומטבלים מלח, פלפל, פפריקה, אבקת מרק, ומסמיכים עם קצת קמח, שהקמח מעובב עם קצת מים. דווקא בקמח ולא בקורנפלור, כי קורנפלור נשבר, וקמח יציב. אנחנו רוצים לשמור את זה לשבת. ככה שהרוטב הזה, שמו אותו בשבת על הפלטה, בכלי כפול. כלי כפול זה נקרא בלמרי. לוקחים סיר, שמים בו מים, הסיר המים צריך להיות יותר גדול מהכלי שהרוטב מונח בו. והכלי שהרוטב מונח בו מושקע בתוך הסיר הזה. זה נקרא סיר כפול, בלמרי. ושמים את זה על הפלטה. כדאי להכין אננס מטוגן למצה, ולוקחים פשוט אננס מקופסה. מסננים מהנוזל, ולוקחים, מכנים כוס קמח, חצי כפית אבקת אפייה, ביצה אחת, וחצי כוס בירה לבנה. מערבבים את זה לבלילה, זה בלילה נוזלית. אם זה לא מספיק נוזלי, להוסיף קצת מים. טיפה מלח, טובלים כל פרוסה אננס בתוך הבלילה, מתגנים בשמן משתי הצדדים, ואז חותכים שתי בצלים רצועות, את הבצל מתגנים בשמן עמוק שיהיה לשים מעל הכבד, ובשבת מחממים את הכבדים מעל כלי שני, דבר, כמו דבר יבש, שמים את הפרוסת אננס בצלחת, מניחים מעל האננס שתי כבדים, ויוצקים הרוטב החם שמונח בסיר, ומעטרים עם בצל מתוגן.
כן.
ההוגלת ברשותך, כן. אני רוצה לתת מתכון של מנה אחרונה, רפרפת מתוקה מצנון. זה נשמע עליה קצת הזוי, אבל מי שלא רואה ששמו בלפתן צנון, לא יאמין שזה צנון.
זה אומר שכנס אדר מרבים בצנון.
מרבים בצנון. ומי שרוצה עונג לאכול צנון בשבת, ולא הכי מחבב צנון, המתכון הזה יכול להציל אותו. להיות לה פתרון. שהוא יקיים גם טעים וגם עניין. העניין. בסיר שמים 3.5 כוסות סוכר. מחממים את זה על אש בינונית, ככה להרבב. לבשל עד שנוצר קרמל בהיר. הסוכר לא חייב לנמס לגמרי, שיהיה צבע זהב, זה בסדר. לפתוח את הקרמל הזה עם חצי כוס קוניאק, הקוניאק יכול להיות סוג זול, זה לא משנה בטעם כוחו, אז ככה לקחת סוג זול, היום קוניאק נפח להיות נוזל הזהב. ולהוסיף 4 כוסות מים, 3 פרוסות לימון, כפית לא מלאה של זנגוויל טחון, ולערבב תוך כדי בישול עוד כמה דקות, ואז להוסיף 0.5 קילוגרם צנון חתוך לפלחים יפים לא גדולים, או חצאי צנוניות. לחסות את הסיר טוב, לבשל על אש נמוכה 1.5 שעות, עד שהנוזל מתרכז ומקבל צבע יפה. לקרר, להרגיש את זה קר מאוד. צנון, לפתן, עם העניין וטעים. אני רוצה לסיים עם, כן. עם בוט מהבשר, שזה וורט שמאוד מחזק ומאוד מעורר. באחד החבורס בישיבה שישבנו, סיפרו מהבשר, שהבשר הסביר פעם מה זה נקרא עירת שמיים. והוא סיפר ככה, שהיה חייל בצבא הרוסי, שהוא אהב לשתות, שתה הרבה משקה. כל פעם הוא שתה והשתכר ונגמר לו הכסף, הוא רצה עוד ועוד, מה עושים? הוא התחיל למכור את הציוד הצבאי. הוא הוריק את הקיטבק, להעסק של הצבא, וקנה עוד ועוד. עכשיו, כשהקיטבק התרוקן, הוא אומר, וואי, מה עושים? התפסו אותי שם את הזה. הוא שם, הוא מלא את העסק, את הקיטבק עם סמרטוטים. שלא יראו שאין כלום. למחרת היה מצעד בצבא. ניקולאי הגיע לביקורת במחנה. חיצו כל החיילים למדו בשלשות, אתה יודע, עם הקיטבק עם הציוד, והוא עובר בין הכשורות של החיילים. מסתכל על כל אחד, מן השמאלה, מגיע לחייל הזה, נעצר, נעמד, מבקש לו תפתח את הקיטבק. אתה תאר לך איזה צבע היה על הפנים. בקיצור, הוא פותח, וניקולאי ראה את הסמרטוטים. כמובן שהחייל נלקח מיד למשפט, וקיבל את העונש שהגיע לו. החייל שואל את ניקולאי, את המפקד שלו, כל כך הרבה חיילים עברתם, למה דווקא אותי בדקתם, אמרתם לפתוח את הקיטבק? אתה יודע מה הוא ענה לו? שכל חייל שהתיק מלא בציוד, הוא לא יכול לעמוד ממש ישר. למה? כי התיק כבד. יש לו נטייה לכיוון המשקל. אותך אני ראיתי עומד בקלות. אתה עומד זכוח. הבנתי שמשהו לא בסדר. אמר רבי סרן, יהודי שיש לו אויל של מלכו שמיים, צריכים לראות את זה אצלו. זה היה מושג של שמיים של רבי סרן. ידוע שרב אושר, הבן של הבשר, אמר ככה, שהסבא, רב אושר, לפני שנפטר, אז הוא אמר ככה, כשהסבא רב אושר לפני שנפטר, הוא אמר שיש צדיקים שמבטיחים שהם לא ייחסו לגן עדן עד שיבוא הגואל. נכון? אנחנו לא מתכוונים להבטיח הבטחה כזאת. רק את זה כן נגיד. כמו בעולם הזה, הייתה כל העבודה שלנו להתפלל ולהתחנן עבור עם ישראל, כך בעולם העליון אנחנו נעמוד ונתחנן עבור עם ישראל. ואני בטוח שאבא, הבשר, יעשה גם כאן אותו דבר. שהשם יעזור, שיהיה שבת שלום.
אמן.
ושנתחזק, וזכות הצדיקים תגן עלינו.
אמן, אמן. תודה רבה, רבי משה גולדין, שפרי לך חוידיש, ופורים שמח, ופשרות טובות. אנחנו נתפגש עוד בליל זין אדר בשבוע הבא. תודה רבה, רבי משה גולדין, לילה טוב. Thank you.
Der Barna Godel von Karlin, der Mejaschet von Karliner Stolner Cheder, ist geboren geworden bei seinen Taten, Rabbi Yankiv, welcher ist gewähnt der Letzte von sieben deres Sadikim Nistorim. Im Versehen ist gewähnt sieben deres Sadikim Niglim, also bis David der Melech. Gewähnt einer von den Gebäuren, wo der Baal Shem Tov HaKodesh hat er auch gebracht in der Welt, zu äußerten die Frankisten von der Welt und zurückkehren dem jüdischen Volk zu der Beschäfer im Himmel. Seine Wede auf der Welt gewähnt, Hauptnehmung sehr schlechte von Jiden, schlechte Herrscher, Poel Jeschua sein von Jiden und sich Moise Nefe sein von sie. In dem der hat er übergegeben zu seinen Kindern und einen Klach, wie jeder einer von sie hat Poel Jeschua sein von Jiden, auch genommen von sie schlechte Gseres, schlechte Molochim und sich Moise Nefe sein von Jiden. Dem der hat er Barna Godel genommen von seinen älteren Bruder, welcher ist jünger geht er weg von der Welt. Wegen dem erzählt uns der Balatanie sich eine zahlige Woche in sein Sider.
In Karolin is amol, da war Shem Tov gekommen, zu Rabbi Yankiv, dem Shammes, von Schuh besuchenen. Also hat nicht kein Kind, der in Art hat er genommen, und hat gebenstände mit jedem. In ein Punkt zu der Zeit ist geboren geworden, allichtiger Jingele mit einem heiligen Blick. Hat nicht gelebt lang, man hat ihn verloren, aber ging gar nicht zurück. Ist der Baal Shem Tov seit Dresden gekommen, ihr hat das Siebhut erzählen genommen, a hier wird es her, klug wird euch wehren, verwoß euer Kind ist als jung von euch weg, weit in der Welt. Es war auch noch größer Land, wo einen dort jeden schon lange jung genannt. Der Kaiser vom Land hat nie gehabt, kein Kinder, ein größeres gewesen, sein Weg hat geschandt. Hat einer dem Kaiser gegeben ab Land, machen sehr schief jeden, wo seinen in dem Land voran. Also ich will schreien zu sehr Beschäfer, wird sehr Beschäfer dir helfen nicht dann. Oder Kaiser geschworen, sein Freund aufgeboren, also in dem Jahr und eben nicht ist verloren. Er wird jeden vertreiben, kein einer nicht bleiben, und sehr vermögen wird bleiben im Land. Ich soll von Himmel gewohnen tun, man ruft uns, wer will gehen auf Kiddush Hashem, um bei dem König zu werden geboren, die Gesehre zerreißen mit den. Hat einen nicht schon mehr sich untergenommen, ging vor die Jiden auf Kiddush Hashem, zum Kaiser im Palaz herumgekommen, als nie geboren bei ihm. A Kind wie ein Malach, nur Modne gewesen, nicht alles getrunken, nicht alles gegessen, gewinnt ständig keiner, habe ich ihm nicht keiner, und tatte Mame dem Covid abgehit. Sein Kopf oberriss gewinnt, fuhr mit dem Verstand, mit gewinnt schon mit dem Verso lernen in ihr Land. Hat man gebracht dem von Römer Professor, was ist gewinnt in der Welt gut bekannt. In der Professor hat ein Knei gemacht, a Porsche in Tag, dafür sitzen versperrt. In jener Zeit doch nicht da reinkommen keiner, zum Lernen, zum Häufen, hat vorne es ermacht. Und einmal das Kind ist gekonnt sich einhalten, gemacht sich ein Loch in Wand, ergeht's behaupten. Und in die Scheuen reingeguckt dort, der Senator fahr sich auf wunderliche Bild. Der Professor ist gestanden, ein Wand und gelähmt. A Leulacht gewickelt, a Riebe seine Kopf, a Kästele, a Schwarze, gewähnt euch sein Stern, mit zwei Schwarze passen euch auf. Der Talmid ist dann zum Tier zugelaufen, genommen Stück Lappen, im Betten sich fein, bett, dass die Tier soll sein Fahre morfen.
doch teke verheim. Die Tier wird gleich rufen, es wundert dem Seher, es steht der Professor, gekleidet wie Freier. Der Talmid nimmt Beten, er wird nicht abtreten, er will sie fürs Lernen gleich, oh, ich hoch mit euch. Sagt der Professor, ihr bin ein andere Wegen, meist mir ihr Hit, hat sich der Talmid genommen zu beten. Der Professor soll machen, nehmt euch Pfarrer. Oder Professor erzählt dann Pfarrer, die große Sakone, wo steht vor ihm mit dem und hat den Verschwören aus Kindertopf und damit Wissen ihn hat genommen, dann lernen mit dem das Lernen für den Reden. Es hat ihm gegeben ein neuem Streben in ein neuem Leben, kein Zitzes, kein Film, nur mit Gefühl, bis der Professor wird heißen, was zu tun. Und einmal der Professor hat die Schichte zum Käse, zuvor in der Welt soll er erleben, zu sehen, wie es leben, der Raum in die Größe, und lernen sich auch mehr von dem. Der Käse hat dann gelosen in Form, geschickt mit dem Geld in ein hinteren Weg, in den Mittelweg ist er näher umgeworden, zum Professor sein Freund ist er weg. In ein klinischer Heißel ist er gekommen, ein jeder Bautzüre hat ihn genommen, der zählt ihm von Beure, gelernt ihm teure, und später ein bisschen gemacht ihm verreicht. Der Sohn ist gewachsen, in Lernen sie gegrüßt, in ein Jahr gekommen hat er ganze Schasse zu frisst, vergessen von Essen, vergessen für Schlafen, in ein Mund geschoben, von ihm ist er raus. Gekommen in ihm, ein größer Parat, er geht Höfe und Höfe, bis die Jahres kommt. Geputztig geblieben ist er Stimmbatteuer, der Teuer hat auf sich eine neue Schrift gehabt. Wer sie nicht geboren, war jüdische Mame, doch nicht verheim, doch nicht sein Metalle. Bin ich schon mehr geblieben, ist den Stadt zerbrochen, wie sie gehört hat von Besset in Absack. Bin ich schon mehr dafür wieder geboren zu werden, war jüdische Mame, war jüdische Kind, in täglich Sekunde sich in Himmel umkehren. Ado du von teuer hat sie. Und in die Schule ist gewohnt geboren. Bei ich tate Mame, gewähne ihr Kind. Ihr wollt er nicht schon mehr so schnell verloren. Ihr werdet sie verstehen als hat sie. In die Schummel ist heik, er verläuft zurück, oben, also höch, als ihn nicht gekonnt hat, es geräumt. Euch hier sein Bede gewohnt, geheugen, als ein größeres Fuß, was ihr Bede hat gehabt. Hört, was ich will, am Sogen, dort sind, geboren, es wird bei euch, noch einmal als ein Kind. A Hüfe, die Schumme, a Helike, a Züge Freie, sie wird nicht wissen, kein Dampf und keine Sint. Euer, sie wird verjieden, so Mäuse, Löffel sein, a Rüssne, mir jeden, von Zerrissene, von den Beinen, und Tausend, der jeden zurückbringen zu dem Beschäftigten, und Grüße, Zadikim, es wird von sie sein, und Baum, Hakot, ist geboren, geboren. Verjieden geschenkt deine Keuche Senioren, 84.000 bald Schuhe ist geboren, von Schuhen gemurri, Zadig in Segen.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
חסיד קרין אחר השואה, רבי יוחנן פרלוב מלויצק, שנולד בזיין אב תפריש סמך ואב, נפטר בכף א' כסלב תפין תזיין, בנוע שישי של בסרון מסטולין, התגורר לפני השואה בלויצק, הנגד חסידי קלים באזור וולין. עם התקרבות הגרמנים ללויצק ברח עם אשתו ושתי בנותיו לברית המועצות, במהלך הבריחה בשוטם בפרוזנה, נפטרו אשתו ואחת מבנותיו. לאחר המלחמה שבה נספו ארבעת מאחיו ופטירתו של אח הנוסף, רבי כפחיים פרלוב, ללא בנים, הפך רבי יוחנן, האדמו"ר המרכזי של חסידות קרלין, בשנת תשו"ו עלה רבי יוחנן לארץ ישראל, התקבל בהתלהבות על ידי חסידי קרלין שגרו בארץ ישראל, כעבור שנתיים הוא נסע לארצות הברית. רבי יוחנן פיתח את החצר, הקים מרכזים חדשים גדולים בארצות הברית ובארץ ישראל, הוא פעל מתוך מטרה לאחד את כל חסידי קרלין שבארץ ישראל לקהילה אחת, ללא פילוגים. הוא ייחד בין ישיבות בית אהרון לישיבת פאר ישראל, קרא בשם בית אהרון וישראל, ייחד את שלושת בתי הכנסת שבתל אביב לבית הכנסת אחד, ברחוב בר כוכבא, ביותו בישראל מתגורר בחיפה, שם נפתח לאחר שהגיע בית הכנסת שקרלין ברחוב יוסף, כיום שוכן שם במקום בית הכנסת של עדות המזרח, אבל המקווה נמצאת שם עד היום ואפשר לטבול בה. למקום הזה הגיע גם בתקופה יותר מוקדמת רב נחמן מברסלב. בשנת תשי"ד ביקר רבי יוחנן בארץ, שעה באה עד אחר ראש השנה תשט"ו, ואז הוא שב לארצות הברית, נפטר שם בכ"א כסלו תשט"ז. לאחר פטירתו היה איתו רוץ ויכוחים איפה לטמון אותו, לבסוף הוחלט לטמון אותו בארצות הברית, על פי הגורל. אולם חסידי קרלין שבארץ ישראל לא הסכימו עם החלטה, כעבור שנה הוא עלה ארונו, גופו השלם, ובא לקבורה בבית הקברות בטבריה, צמוד לקברו של מנחם מנדל מויטבסק. ביתו פייגה שנפטרה בטט בכסלו תשע"ע לפני 5 שנים, ניסה לרבי עזרא שייכט, להם נולדו 2 בנים, ובת אדמו"ר רבוך מאיר יעקב שוחט, אדמו"ר של קרלין של היום, כמו שהזכרנו, רבי יוחנן שייכט שהוא אדמו"ר מלויצק, ובתם רבקה שנשואה רבי יעקב בוך לדרייך, רבם של חסידי קרלין בארצות הברית. חסידות קרלין של היום מונה כהיום למעלה מ-4,000 בתי אב בישראל, עוד 1,500 בתי אב, שלמעלה מ-5,000 חסידים, ועוד כ-400 במקומות אחרים, בעיקר בבורפארק, מונסי ולייקווד. בית המדרש המרכזי, חל רבינו יוחנן, שוכן בשכונת הבוחר עם גבולות בית ישראל. מרכזים נוספים של החסידים בישראל ישנם בבני ברק, ביתר עילית, מודיעין עילית, טבריה וביישוב גבעת זאב ליד ירושלים, שבו גר אדמו"ר, וטבריה הולכת וגודלת החסידות למעלה בקיאת שמואל, למעלה בעיר, יש גם בית הכנסת וגם קהילה יפה וחשובה עם כולל גדול. חסידות קרלין הוציאה גם ספרים, קובץ בית אהרון וישראל הוא כתב עת תורני הכי מפואר שיש לציבור החרדי, יוצא לאור על ידי מכון בית אהרון וישראל, הגיליון הראשון של כתב עת יצא בחודש ניסן תשמ"ו, ומאז יוצא לאור 6 פעמים בשנה, בתחילת כל גיליון מופיע מדור גנוזות, בו כתביעת שמפורסמים לראשונה, בדרך כלל מהספרייה של כבוד קדושת האדמו"ר שליט"א, בחלק המרכזי מובאים מאמרים למדניים, בוראי הלכה שנכתבו על ידי רבנים מחסידות קרלין ורבנים אחרים. כמו כן מובאים בכתב העת מכתבי הקוראים, בהם הערות תורניות קצרות על נושאים שונים, וכן קיים מהדור היסטורי, בעיקר אודות חסידות קרלין ומנהגיה. החסידות המפורסמת בשל המנהג להתפלל בקול רם, מנהג היה נפוץ בין חלק מתלמידי המגיד עם מזריץ', כמו רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, ואף נתמך על ידי רבי שניאור זלמן מלאדי, באיגרת שלו בנושא התפילה, הוא כותב על העניין הזה. אדמו"רי קרלין לכל אורך ההיסטוריה התנגדו לכל מיני דברים שקשורים לפוליטיקה ולציונות, גם לתנועת המזרחי. אבל החסידות נוהגת בחוכמה ובטוב ויושר בכל עניינים. כשדיברנו על הקובץ, אז יש גם את הספר בית אהרון, שזה ספרו של ברון, הבייס אהרון, ברון השני מקרלין, הסיטור של בית אהרון, דברי אהרון, ברכת אהרון, פרח אהרון, הלגות וסדר חסידי וצדיקי קרלין, כל הספרים האלו חלקם יצאו על ידי רבן אויזמן, זיכרונו לברכה, גם בנו יהושע הוציא גם כן אחד מהספרים, אלו הספרים שיצאו על ידי חסידות קרלין. נעבור לעוד אחד משירי קרלין.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
חסידות קרלין בעיר הקודש ירושלים. ראשית ההתייסדות של חסידות קרלין בירושלים הייתה בשנת תפריש כבב. ביוזמת רבנו אדמור זקן, הגאון הקדוש רבי קרלין, בעל המחבר הספר בבית אהרון, על ידי באי כוחו הרב הצדיק המפורסם דוד בידלמן, ומשנהו רב אלתרבר ברוך וולף, ויחד עם החברים למעשה היה הרב החסיד רבי אהרון מוישה שפירא, הם הקימו את החסידות בעיר העתיקה בירושלים. מתחילה היה בירושלים תקיס חסידי אחד בלבד, בו התפעלו כל החסידים בארץ, ובראשם היו האחים בני רבי מוישה מללוב. בנהל היו שני זקנים מחסידי קרלין אשר דבוקים וקשורים לאדמור הזקן, ועל די שיחותיהם וסיפוריהם שנדברו בזמנים מיוחדים כגון שבתות, חגים ויום עדי פגרי. נמשכו אותם האברכים ונשרש בליבם ניצוץ חזק כאש יוקדת לחסידות קרלין, ונסע ליבם לעלות לקרלין. אני מביא את הדברים מתוך ספרו של רבה אויזמן. נסע ליבם לעלות לקרלין מקום משכן רבותינו הקדושים, ואז ציווה להם רבנו אדמור הזקן לקבוע בית מדרש בעיר הקודש ירושלים עבור חסידי קרלין. כשחזרו לירושלים נמנו יחד לשמונה אנשים, צירפו שני ספרדים למניין לעשרה, והיה להם רדיפות משאר החסידים על ההתפלגות הזאת, וכשהגיע הדבר לאוזני רבנו אדמור הזקן, שלח להם למור, אין זה מיוזמתם ולא עליהם תלונותיכם, כי על זה נעשה בהסכמתנו, וברצוננו לקבוע בית מדרש עבור אנשי שלומנו בירושלים. ומאז הוסקו הרדיפות, וחסידות קרלין בירושלים הייתה לשם ולתהילה. כשנסע הרב החסיד רבי סוחר דוב הלוי לבנטל לקרלין בשנת תפריש למד, סיפר לאדמור הזקן מהתייסדות המניין, נהנה מאוד ואמר, תודה לשם יתברך, כי יש לנו בית מדרש גם בפרווה דפרווה. זאת אומרת, לפני ולפנים, בעיר ציון המצוינת. בתחילה הבית, בית הכנסת בחוף חברון, בחזקתו של הרב החסיד רבי יצחק ברמות חברום, אביו של הרב החסיד רבי שמואל שור, שמואל שנקר, הוא גם החזיק אותם, נתן להם הרבה משקה, אולם עזבו את המקום שייחד להם, כי היו שמים נוטפים על ארון הקודש, ושכרו חדר בחצר המידן שבעיר עתיקה, החזיקו בה עד שנת תפריש ממתת, משם עברו לבית הכנסת שנבנה על ידי הגביר הנדיב, הרב שמואל שייב, בסמטה הסמוכה לרחוב היהודים הגובלת עם הר ציון. החזיקו בעד שנת תש"ח, שאז נפלה העיר עתיקה ונכבשה על ידי הערבים, ושדדו את הרסות בית הכנסת עד היסוד, לא נשאר זכר, נחרבה העיר על כל בתי מדרשה ובתי כנסותיה, שהיו שם מספר 27, ואחד מהם היה בית מדרשנו, קרלין, אשר בכותלה היו דבוקים עבודות התפילה ועבד חברים. מסופר שבזמן הפרעות, בשנת תפריש צד גבוה, יצא הרב החסיד רמתי סויפר את העיר, ולאחר זמן כשזכה לבקר את בית הכנסת, מיד בעומדו על מפתן הדלת, בירך ברכת שהחיינו בשם המלכות. ניגש לכותל המזרח ונשק אותו, וזיל דמעות, שאמר כותלי בית מדרשנו דבוקים בעבד חברים. נקודת קרלין מיסודה של רבותינו הקדושים מבוססת על עבד חברים, ושמרו עליה בעין הפקיחה כדיקי מצוות הכתוב, אבטל רכה כמוך. החסידים הזקנים היו שגרו בלשנם לומר, רק שיבוא משיח צדקנו נקומה ונעלה בתל ירושלים, ועד אז נגילה ונרוץ על הקרלין סטולין לרבותינו הקדושים. ועוד רגיל לשונם לומר, אשרינו שאנחנו יודעים מה טוב חלקנו שאנחנו חסידים, ומה נעים גרולנו שאנחנו קרלין החסידים. כך שעלייה החביבה לקרלין סטולין התרפתה משנה לשנה, כי על כן יש המבצר לתורה וחסידות, ומשם תצא תורה ודבר השם לירושלים. הרב החסיד רמתי סויפר הרגיל לומר על לשונו תמיד הדברים שאמר לו הרב החסיד רבי סולבר שויכת מטבריה, כשהיו יחד בסטולין בשנת תפרשנ"ז, כשנעלה לירושלים הרים נשיא על גג בית הכנסת תפארת ישראל הרמתה, ושם ירום קולי להכריז, מי שרוצה לקרוא בשם השם ולדע שיש בורא בעולם, אסיסדו אגות אבדרוולט זולפורן קיין סטולין. אומנם בני ירושלים של אז חיו חיי דחקות מאוד, והיו עיניים נשואות לתמיכה ולחלוקה של הכוללים, ורבותינו הקדושים דאגו לכך ושכחו את התמיכה שלהם תמיד לארץ ישראל, והכל נקבצו לכאן. רבותינו הקדושים מקרלין סטולין היו הראשונים ששכחו את החסידים לארץ ישראל, וביוזמתם וברצונם עלו הרבה מחסידי קרלין לכונן את ארצנו הקדושה והחביבה עליהם. הרבה מחסידים קיבלו עליהם ברצונם הטוב את הסבל והדוחק, זכו לכונן את ההפרה בארץ ישראל בירושלים. כל אלה חברו יחד בחבורה זו, הרשימה שכותב אותו רבן אויזמן, הוא מתחיל מהרב החסיד בסוף שאול אויזמן, הבן של שמעון אויזמן מחברון, בסוף שאול נכנס לעוד שמה שתקנית סקלים בעיר עתיקה, בכפה לסיוון תפרי שעין א', על מקומו של החסיד האחר, רבי יצחק שמש, וככה הוא שימש כגבאי בבית הכנסת חסידות קרלין בעיר העתיקה. אנחנו נצא לעוד אחד מהשירים של חסידי קרלין. נעבור בסקירה קטנה על חסידי קרלין. הרשימה היא ארוכה מאוד. וכל מה שאני יודע, אני יחסיר, אבל בואו, פה ושם כמה חסידים בולטים בחסידות קרלין. למשל, רב זאב הלוי פינסקר. הרב החסיד רב שוע זאב, בן הרב החסיד המפורסם ומצבי היה לוי מפינסק, עלה עם אביו לארץ ישראל כשב עיר הקודש טבריה, ואדמור זקן היה מפליג מאוד בשפחם, ואמר לשי שומו מארץ ישראל, כשיש לכם גבר רבה כזה, הרי יש לפניכם הכל. למי להידבק בה? כי היה בעל מדרגה ורם מעלה ויש לו בן, וזהו רב זאב, שהוא כהנה וכהנה. אזוי שנזלחס. ועיקה באצבע צדה והיה תלמיד חכם מופלג. רב צבי אריה הוא שיסה את המניין לדעת חסידי קרלין בעיר הקודש טבריה בשנת תפריש כף ג' בפקודת אדמור הזקן, בגרת הקודש שכתב לרב הצדיק ובנפתו לצבי נכד הבעל שם טוב, בינם את הכנסת שנתפס בספר הקדוש בית הארון, ורב הירש לייב הוציא את הדבר לפועל, נגמר בכי טוב לקיים רצון הצדיק מקרלין. במכתב שכתב עליו רבנו אדמור הצעיר, נראה מזה כי הוא היה מנהיג העדה, וגודל יקרתו שעריך אותו וכותב אליו בכבוד ובהרצה לכבוד רחמיין דלבשי, החסיד המופלג ידידנו רב צבי אריה. הרב החסיד רב הירש לייב עזריאל זליג נפטר ביום בית לחיות השוטבת שנת הפרישם ד' והוא נתמם בצפת. בניו היו הרב ולבל ורב מוישי בטבריה, גיסו של הרב החסיד רב לזה כאן השפירה מירושלים, הרב החסיד בימים פינסקר, חתנו היה רב אלתר ברב וולף ויינשטוק. אותו חסיד הרב החסיד רב זאב עלה לירושלים, נשא את זוגתו השנייה, התיישב בה, ובידו הייתה חזקה מאוד מעניינת, להדליק את הכנסת שבחורבת רבי יהודה חסיד בירושלים, מבפנים, על המרפסת העוקפת סביב את הכנסת, בעיגול מלמעלה, ליד התקרה, היה נוהג להדליק בערב שבת פרשת בעלותך, הרבה נרות, כמיים בעלותך, והיה הוא עולה למעלה בכל שנה בערב שבת זה להדליק את הנרות, כמספר תף קוף למד ג' ניסיתי לחדש את המנהג הזה שם בבית הכנסת, אמרו תדליק נר אחד, ידלקו פה הזקה ותבוא משטרה. בכל אופן, מנהג מעניין להדליק בתוך המרפסת בפנים, בערב שבת בעלותך, 533 נרות כמניין בעלותך. היה זאב פינסקר נוסף, שהוא היה, קראו לו זאב פינסקר, בעל החלום. הוא עלה לירושלים, פעמת בבית המדרש, היה מסע הראשונים שהתלגדו תחת דגל קרלין בירושלים. בא לחלומות הזה, כותב ברון נויזמן, חלום לו באחד הלילות שעובר ברחוב היהודים בעיר העתיקה, וראה קהל גדול מלווים ונושאים מיטה. ושאל אחד מהם את מי מלווים, ענו לו שמלווים את הרב הצדיק הקדוש של ברון מקרלין, וכיוון שהוא היה אחד מחסידי קרלין, הצטרף גם הוא למלווים, והלך איתם מרחוב היהודים עד לבית המועד לכל חי להר הזיתים. וקברו נכרע למרשותיו של הרב הקדוש בעל אור החיים, זצ"ל מצד מזרח. כאשר קם בבוקר היה נבוך מאוד, ועלה לבית המדרש וביקש להטיב לו את החלום. וילצו אותו לספר את דבר החלום, והחסידים לא ישסו הרבה והילקו אותו על החלומות שלו ועל הדברים שלו. אכן לדבוננו כבר שבועיים הגיע הידיעה מהסתלקות רבינו אדמור הזקן, טויב סיבן, תופר שלמת בייס, רב זאב נפטר רבים כבזיין שבט תפר שפי ג' מנוחתו ליד אביר רב ליטקי מקרלין. היו עוד חסידים מאוד מעניינים שהיו, שוב אני אומרת, על כל אחד מהם אפשר לספר הרבה מאוד סיפורים. אחד מהם שאני קשור אליו, שאני נינו, זה היה רב מוישה סויפר. רב מוישה סויפר פפירנה, אבא של נחמן סויפר, אבא של סבתא שלי. הוא רב מוישה סויפר היה נטמן גם בירושלים, הוא היה בנו של רב נוח יוסף מטורווה, רב נוח סורלס, במנפתו לנכד הרבנית מורה ספרל, בת הרב הקדוש רב אושר מסטולין. אדמור הזקן הניח תפילין לרב מוישה, פקד עליו שלא ידבר בשיחת חולין, בתפילין, אמר לו שלהפיח בהם, משמע בזה גם דברי הפכה, ודומה לו במקרה ויפח חמאס, ויצווה עליו שלא ידבר בדברי הפכה בתפילין, וקיים את הבטחה שלו ושמר עליה, וכל ימיו לוסח שיחה קלה בתפילין של הראש שלו. עלה לארץ ישראל בשנת תפריש צדיק א', חי בירושלים 7 שנים ו7 שבועות. הוא היה שר את הניגון לחמדת הימים בסעודה שלישית ואת הכנסת בבית ישראל ומקומו בית המדרש היה בכותל המזרח. נפטר זקן ושבע ימים ב-79 שנים ביום ט' טבת תפריש צדיק ח'. בנו הוא הרב החסיד רב נחמן סויפר, כותב ספרי סתם בירושלים, זיכרונו, גם הוא זיכרונו לברכה. אמו של רב נויח מרת שרה עלתה לירושלים מבעלה השני רב שלומקה, נפטרה בירושלים, מנוחתה כבוד במרומי הר הזיתים. על ציון קבורתה כתוב מרת שרה בת הרב הצדיק רב מרדכי, והם אביה הייתה בת הרב הקדוש רב שלמה מקרלין. פעם התלוננה עליו אמו לפני אדמור הזקן שהוא לא אוכל ארוחת ערב, ורבנו קרא לו, הוא פקד לערוך סעודת לילה, וזה ייתן לו כוח פעש אחרית בכל המעורר הכוונה. בסטולין הייתה לו חזקה לומר את שיר האיחוד בין יום הכיפורים. פעם שאל עליו רבנו היכן רב נוח סורלס הקטן, עם המחזור הגדול ברוח פי שניים. רב נוח נולד בשנת 600 לחיי נוח, נפטר ביום ט' שבט, תפריש סמך דלת בעיר טורווה, לכן נקראו לו גם רב נויח טורווה. וזה מה שנקרא סבא רבא שלי שהיה נצר לאדמורי קרלין, ששייך לאדמורי קרלין, וכן הלאה, סיפור של הקשר שלי לקרלין. כשמדברים על הקשר לקרלין, אז הבית אהרון מקרלין נולד לביב, כמו שאמרנו, רבו של מסטולין, רבו של ברן הגודל. כשהיה בית אהרון אצל חתנו, הרב הקדוש מצד אגורה, כבית הוא מאוד התפלל מוסף לפני הטבע, אמר לאנשי שלמה שהזינו לתפילה שלו, כי תפילה כזאת לא ישמעו עוד עד בית משיח צדקנו. אחרי שהלך הבית אהרון ללמו, אמר הרב הקדוש מצד אגורה, היחיד חיי אילומים, ואצל כולם זה אותו דבר, אבל איך שהוא אמר את זה בכוונה, כבר לא יהיה אף פעם. כמו שאמרתי, אילן יש קשר משפחתי לבית אהרון, למשפחת קרלין, לרב ארנו גודל הבן שנקרא רב אושר, הראשון מסטולין, הייתה לו בת פרל, בעלה היה רב אור מלכוביץ', להם הייתה בת מרים שניסה לרב יוסף מאוסטרה, להם היה בן רב ישראל ולא היה בן רב יוסף, שהיה אביו של רב נוח יוסף מטורווה, להם היה בן רב מוישה סויפר, שהייתה לו בת בלומה, וזה הסבתא שלי, האמא של אבי, זיכרונו לברכה. כשרב מוישה סויפר הגיע לגיל מצוות, לקח אותו אביו רב נוח יוסף, ואז הוא אמר לו שיניח לו תפילין, ואמר לו שיכתוב מגילה. הוא כתב מגילה, זה היה בחודש יול תפריש למד א', נער בר מצווה, הוא גמר לכתוב את המגילה בחודש אדר, הביא את המגילה לאדמור כהבטחה שלו, שיקרא בו בפורים תפריש למד ב', החזיק במגילה עד פסח, ומיד אחרי חול המועד הוחזרה מגילה לנער, רב מוישה סויפר, ובתויב סיבן תפריש למד ב', והלך בית אהרון לעולמו. זה המגילה שהוא קרא בה, המגילה האחרונה שהוא קרא בחיי חיותו. המגילה נשמרה במשך שנים, וכשסבתי מרת חנה בלומה עלתה, הגיעה לירושלים, כתב לאביה שאם היא תנסה לבן תורה למזל טוב, הוא ייתן את המגילה. לאחר שהיא נישאה, נשלחה מגילה חלקים חלקים, כי אסור היה להוציא את כלי קודש מאוקראינה. לאחר שכל המגילה הגיעה לארץ, נתפרה כדת וכדין, הרתה סבתא המגילה לצדקת ונחום בידרמן שגרה בעיר עתיקה, שגם היא הייתה צאצאית של רבן גודל, היא הורידה את המטפחת מהראש שלה, תפרה מזה מעיל למגילה, ויש לציין שהמגילה נכתבה בהנחיות הבית אהרון בצורת האותיות. כשסופרי בית קלין ראו את המגילה, ידעו לזהות אותה ככתב יד שמישהו משפחת סופר. כיום המגילה נמצאת בידי כבוד קדושת אדמו"ר מקלין לאריכות ימים טובים ושנים. עד כאן התורית שלנו על חצר חסידות קרלין בירושלים, בארץ ישראל. אפשר להכביר המון ולספר על המוסדות של חסידות קרלין, על ההתרחבות שלהם בארץ ישראל, אבל זה בהזדמנות אחרת. תודה לישראל בן צבי, למנדי אור שם בבני ברק. תודה לכם על ההזנה. אנחנו נצא עם עוד שיר של קרלין, שבת שלום וכל טוב.
כל חי תמיד איתי.